אחר הזהירות יבוא הזריזות. הזהירות סובב על הלא תעשה, והזריזות על העשה. ראינו סור מרע ועשה טוב. אז הגיוני להקדים את הזהירות כי זה סור מרע, ואחר כך לעבור לזריזות שזה עשה טוב. כלומר שזריזות זה מצוות עשה. לכאורה היה מקום לומר, זריזות זה לא הגדרה של מצוות עשה. להיות זהיר זה באמת המהות של הלא תעשה. הלא תעשה הכוונה להיות, לשים לב, להיות זהיר, לא לעבור, הזרה. להיזהר מאוד מאוד. זה כל הלא תעשה זה זהירות אחת גדולה. אבל זריז, להגיד שזה המהות של מצוות עשה, יכול היה מקום לומר שזריזות זה מעלה. זה הידור. זה שבח, זה מאוד יפה שאדם מקיים מצוות בזריזות. אז זה לא המהות של המצוות. מתברר לנו כאן חידוש מאוד חשוב, שהגדרת מצוות העשה זה זריזות. זה המהות של מצוות עשה. וזה נושא שאנחנו נצטרך לבאר אותו בשני הפרקים הקרובים, פרק ו' פרק ז'. למה? הזריזות זו המהות של מצוות עשה. למה זה לא נספח, תוספת, הידור? למה זה לא תסוגיה? כמו שאמרו חז"ל מסכת פסחים, זריזים מקדימים למצוות. זאת אומרת, זאת השיטה. ככה מקיימים מצוות. המבוא, ההקדמה, השער לעולם המצוות, זה הזריזות. למה? היה לכאורה מקום למקם את הזריזות, האיש שם, נגיד, במיטות החסידות. אדם חסיד, אז הוא גם זריז במצוות. רואים שזה פה ממש בהתחלה. זה שער הכניסה לעולם המצוות. כי כמו שצריך פיקחות גדול והשקפה רבה, להינצל מוקשה יצר, להימלט מן הרע שמלשלוט בנו, להתערב במעשינו, כן צריך פיקחות גדול והשקפה לאחוז במצוות ולזכות בהם לבל טובת ממנו. כמו שמסבר ומשתדל העץ הרע בתחבולות להפיל את האדם ממחמורות החטא, כן משתדל למנוע ממנו עשיית המצוות ולאבדם ממנו. עובד ראשון אומר הרמח"ל שמצוות עשה זה דבר לא טבעי. כל עולם המצוות עשה הוא לא טבעי. לא רק שלא טבעי, הוא נגד הטבע. כמו שלא ללכת אחרי התאוות זה נגד הטבע. הטבע של האדם הוא רוצה ללכת אחרי תאוות. לקיים מצוות זה לא טבעי. זאת אומרת, אין שום דחיפה מהטבע שדוחפת אותנו למצוות. אין צורך בזה. זה לא נותן לי כלום. אני לא מרוויח שום דבר. זה לא נותן לי איזה מענה, איזה הנאה. זה לא נותן כלום. זאת אומרת שהמצוות הן דבר לא טבעי. כיוון שזה לא טבעי. דבר שהוא לא טבעי ואתה לא נדחף אליו בצורה טבעית, הוא עלול להידחות, ללכת לאיבוד. אתה לא עלול להישמט ממך. דבר שהוא טבעי, אדם לא שוכח אותו. אדם לא שוכח ללכת לישון. אדם לא מאבד ארוחה. כשהוא רעב, אז הוא לא פתאום מאבד איזה ארוחה. זה לא קורה. אדם שיש לו ממון, הוא לא פתאום מאבד אותו סתם. אבל דבר שהוא לא טבעי, אדם בקלות מאבד אותו. זה נקרא שיש עצר הרע. זאת אומרת שזה לא טבעי. עצר הרע זה הטבע של האדם. הטבע הראשוני, הפשוט. ופה, עוד יותר מהלא תעשה, עוד יותר מהלא תעשה, יש לנו מאבק נגד הטבע. מאבק נגד הטבע הוא יותר חמור בזריזות מאשר בזהירות, בעשה מאשר בלא תעשה. כי פה לא רק שיש את הטבע של היצר הרע, מצטרף לכאן טבע נוסף. יש פה מלחמה כפולה. אם יתרפא ויתעצל, יישאר נאור ורק, למה? כי טבע האדם כבד מאוד. חוץ מזה ש... זה לא טבעי לקיים מצוות. יש, וזה לא משתלם ולא כדאי ומזמינה בעצם שום דחיפה טבעית, יש גם עוד חשבון שלא קיים בזהירות, הוא קיים פה בזריזות. והוא סוגיית העצלות. טבע האדם כבד מאוד, אפריות החומר גס, ולא יחפוץ האדם בתוך ומלך. אדם זהיר לא לעשות עבירה, הוא פסיבי. אז זה נכון שזה קשה להתגבר לא לעשות עבירה, מצד זה שהטבע אולי לפעמים מאוד מושך. אבל לפחות כשאדם הוא פסיבי, יש לו מישהו שעוזר לו. וזה נטיית העצלות. נטיית העצלות שבאדם, משתפת פעולה איתנו כשאנחנו נמנעים מלעשות עבירה. אנחנו לא עושים. אנחנו לא זזים, לא פועלים כלום. יושבים במקום. בזריזות, במצוות עשה, אתה צריך להיאבק לא רק נגד היצר הרע, נגד הנטייה הטבעית של מה יעשה לי, מה אני מרוויח, מה יש לי, אלא אתה צריך להיאבק מול עוד טבע. טבע מאוד מאוד חזק שנמצא באדם.
והוא טבע העצלות. התעצל, התרפא. האדם, אנחנו קוראים בספר בראשית, נברא אפר מן האדמה. זה לא סתם תיאור ציורי, אלא יש בזה יסוד מאוד גדול. יש בתוכנו המון המון אפר. כן? אפריות, החומריות גס. טבע האדם כבד מאוד. אנחנו מורכבים מאפר, נקראים אדם על שם האדמה. יש בתוכנו המון המון אדמה, בעיקר אנחנו אדמה. האדם, כשמו כן הוא אדמה, שואף בצורה מאוד מאוד חזקה ליציבות. בני האדם רוצים יציבות. בני האדם רוצים בית קבוע, בני האדם רוצים יישוב קבוע, חברים, עבודה קבועה, משפחה. אנשים אוהבים שגרה, אנשים זקוקים נואשות לשגרה. שגרת חיים זה דבר אדיר לבני אדם. ההרגלים, ההרגלים הקבועים. טיפה אתה משנה הרגלים, האדם נהיה חולה מזה. משהו קצת יוצא מהזה, האדם כבר מאבד את הכוחות. אנחנו מאוד 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 דומים לאדמה, שהיא סטטית, והיא לא זזה ממקום למקום, יש בה יציבות, היא רוקה הארץ. ויש בתוך האדם נטיית אדמה מאוד 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 חזקה. לא לשנות. לא לשנות ולא להשתנות ולא לתרוח. יש בתוכנו מימד מאוד חזק של אפר. לא יחפוץ האדם בתורח ומלאכה. אם אין סיבה לתרוח, האדם עדיף שלא. בשביל לגרום לבן אדם לתרוח, כלומר, להתאמץ, לעשות שינויים, לשנות הרגלים, לשנות קיבעון, לעשות דברים לא לפי מה שהוא רגיל, צריך סיבה טובה מאוד בשביל זה. צריך איזה כוח מאוד חזק שמכריח אותו. בן אדם לא רוצים. למה לרוץ אם לא צריך? למה להתאמץ אם אין צורך? בן אדם, כל מאמץ הוא שינוי. שינוי מאוד גדול, הוא שינוי מהמנוחה, מההרגלים. אדם קשה לו לשנות. יש בתוכנו המון אפר. לקיים מצוות זה בעיה כפולה. א', אתה הולך נגד היצר הרע, כלומר אתה הולך להשקיע בדבר שלא נותן לך כלום. ב', זה נגד הנטייה הזאת של הקיבעון. לקיים מצוות זה לעשות דברים, כן? בצורה אקטיבית, יזומה, שדורשים שינוי, מאמץ, תרחה. שאני לא, למה להתרוח? נטייה מאוד חזקה של עצלות נמצאת בתוכנו. מי שרוצה לזכות לעבודת הבורא יתברך, צריך שיתגבר נגד טבעו עצמו. עוד יותר מאשר בזהירות, בזריזות, זה מהלך נגד הטבע. לכן, יתגבר והזדרז. הנה הגענו לזריזות. למה להגיד מצוות עשה שווה זריזות? אם אתה לא מכניס את הזריזות, לא תגיע למצוות. אין לך סיכוי. כי אתה הולך נגד הטבע, מאוד מאוד נגד הטבע. נגד היצר הרע ונגד טבע העצלות, לא תצליח. לכן אין דרך להגיע למצוות בלי זריזות. אי אפשר, לא תגיע לשם. זריזים מקדימים למצוות. אם כן, רובד ראשון, למה לומר מצוות עשה זה בעצם לומר זריזות? כי זה לא יהיה. אדם שהוא לא תורח, שלא מתאמץ, שלא מחליט להזדרז, להזדרז הכוונה ללכת נגד הטבע. לגמרי נגד הטבע, לא יגיע למצוות. כי אם הוא מניח עצמו ביד כבודותו, אם אתה לא הולך נגד הטבע, אתה נשאר ככה, כמו שאני, לא יצלח, לא תגיע למצוות. אין מה, אין מה פתנמה. למה לתרוח כל כך קשה? על מה ולמה? לכן זריזות זה מבוא, שער, תנאי סף, בלי זה לא תיכנס. כמו שאומר התנה, הביא אז כאן אמר, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. כן, בשביל להיות, לעשות רצון אביך שבשמיים, אני צריך ללכת נגד תכונת האדם. יש פה תיאור של חיות, יש פה גן חיות. נמר, נשר, צבי, אריה. אני צריך להיות קצת לא בן אדם. הבן אדם, הטבע של האדם, לא יחפוץ האדם. טבע האדם כבד. האדם הוא יצור עצל. להבדיל משאר החיות, מהרבה חיות, יש קצת חיות כאלו, אבל רוב החיות, יש להם בטבע שלהם, איזושהי חיוניות. ואנחנו נדרשים להילחם נגד הטבע האנושי, להיות קצת לא בני אדם. מי שרוצה להיות זריז במצוות, צריך להיות קצת לא נורמלי. לצאת מהנורמליות האנושית. כן, אדם הולך לתפילה, לא הולך לתפילה. כתוב בשולחן ערוך שאדם צריך לרוץ על תפילה. לא כי הוא הולך לאחר. גם אם הוא מגיע חצי שעה לפני הזמן, יש לו עוד כל הזמן. הוא חייב לרוץ. למה? שוגע, מה אתה רץ? למה לרוץ? כי ככה, ראית פעם צבי הולך? צבי לא הולך. צבי בטבע הוא תמיד רץ. גם כששום דבר לא רודף אחריו, הוא ככה, הוא רץ. ראית פעם נשר שטס נמוך? הוא לא טס נמוך, הוא תמיד טס גבוה. למה? הוא חייב להיות גבוה? כן, הוא, זה הטבע שלו. הוא משקיע מאמץ, אף. זה הטבע שלו. זאת אומרת שאנחנו נדרשים להתנהג בצורה לא נורמלית. אדם צריך לרוץ, לרוץ למצוות, לרוץ לתורה, לרוץ למעשים טובים. אנחנו אומרים כל יום, בתפילה של היציאה מבית המדרש, אנו רצים. אנו רצים. אנו רצים והם רצים. אנו רצים. למה רצים? למה לרוץ? זה מהותי. כן. אתה צודק. זה הריצה של של היצר הרע, של של הזהירות. זה אבל לא להיות, שהם לא זהירים. כמו שראינו שהוא נופל לתוך המכשול. נכון. זה ריצה אחרת לגמרי. זה הריצה טבעית וזה ריצה לא טבעית. ולכן זה נקרא, אנו רצים לחיי עולם הבא. זאת אומרת עולם הבא. זה לא טבעי. זה לא שייך לעולם הזה. מצד העולם הזה, למה לרוץ לשם? זה נגד הטבע, זה לעשות רצון אביך שבשמיים. זה לא מהארץ, זה מהשמיים. הארץ לא דוחפת לשם. האדמה לא מובילה לשם. ולכן, מנו חז"ל בדברים הצריכים חיזוק, תורה ומעשים טובים. למה צריך חיזוק? כי זה לא טבעי. דברים טבעיים לא צריך לחזק אותם. לא צריך לחזק בן אדם בדברים שהוא באופן טבעי נמשך אליהם. וצריך אותם וזקוק להם. לא צריך חיזוקים לזה, אנשים עושים את זה לבד. דבר שהוא לא טבעי, צריך לחזק. המקור לזה, בספר יהושע. ספר יהושע נאמר כמה וכמה פעמים. פרק א', חזק ואמץ מאוד לשמור ולעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. במדבר, אולי זה היה טבעי לשמור תורה, לקיים מצוות. כל הזמן ישבו שם, קיבלו מן, עננים, טבעי לגמרי. אבל עוזבים את המדבר, והולכים נכנסים לארץ ישראל. יש עכשיו צורך להילחם, ולבנות בתים, ולהשיג מזון, ובגדים, והמון המון תרחה והמון עניינים. יש המון דברים הרבה יותר דחופים שישר קופצים לראש סדר היום וראש סדר עדיפויות. זה נגד הטבע, כשיש כל כך הרבה עניינים בבניין הארץ, לעסוק בתורה ומצוות. זה לא טבעי. ולכן, דווקא כשבאים לארץ ישראל, צריך מאוד חזק, חזק ואמץ. אתה הולך עכשיו לעשות נגד הטבע, הוא שאתה מגיע לארץ להתעסק בכל העניינים האלו. יש בעיה עכשיו, איפה תשיג אוכל? בגדים, בית, יש מלא מה לעסוק. לא. חזק ואמץ. חוזק גדול צריך למי שרוצה לכפות את הטבע אל אופקו. להיכנס לארץ ישראל ולהשקיע את מרב המאמצים בתורה מצוות, זה נגד הטבע. לכן זריזות היא מהותית למצוות עשה. היא מהותית. אם לא תהיה זריז, לא יהיו. פשוט לא יהיו מצוות. אז אם כן, הנושא שלנו הוא קודם כל המאבק בעצלות. כיוון שזה מאבק כל כך קשה, כל כך חמור, אנחנו צריכים להתעמק בו. נתחיל להבין למה המאבק הזה הוא כל כך עקרוני, ובלי זה, בלי המאבק הזה, אנחנו לא נוכל להמשיך מסילת ישרים. יש פה איזה סלע שאם לא מנפצים אותו, אז לא מוצאים, לא סוללים את המסילה. יש פה איזה נושא, חסם. לכן הרמח"ל השקיע בפרק ו', השקעה מאוד חזקה, ארוכה, הוא יעריך מאוד פה, באויב הזה, בסלע הזה, לנפץ אותו מאוד מאוד חזק, עצלות, כי בלעדיו אי אפשר להתקדם הלאה, להתמודד עם הסלע. הנה שלמה, שנה מאוד בעזרתו הזה. אתה רואה ששלמה גם הוא ידע שנושא העצלות הוא נושא מאוד מרכזי, מאוד קריטי, אז לכן הוא עסק בזה הרבה פעמים בספר שלו. חזר על זה בספר משלי שוב ושוב, וגם אכן, אני אומר רמח"ל בעקבותיו, גם אני אעסוק בזה עכשיו באריכות, כי זה, אני רואה שזה נושא, זה מכשול גדול. בירותו את רוע העצלה, וההפסד הגדול הנמשך ממנה. איזה השלכות אדירות, שאין התקדמות בחיים, אדם לא מתקדם, בגלל העצלות. אומר שלמה בפרק ו', מעט שנות, מעט תנומות, מעט חיבוק ידיים לשכב. אם אדם מרשה לעצמו כל הזמן קצת לנוח פה, קצת, כל הזמן הוא נותן לעצמו היתרים למה לא לנוע, למה לא לפעול, למה לא להתאמץ. אתה יודע מה התוצאה, אומר שלמה? התוצאה כפולה. בא כמהלך רשך, ומחסורך כאיש מגן. שתי תוצאות. פרש הגאון מבילנה, פירושו לספר משלי. רשך, מה שחסר לך, שהיית רוצה להשיג אותו, מה שחסר לך שאתה רוצה להשיג, בא לאט, בא כי מהלך. אדם שעצל, אז מה שחסר לו, חסר לו דברים הוא רוצה להשיג, זה מגיע אליך לאט לאט. זה הפסד ראשון. מה שאתה אמור להשיג, זה מתרחש מאוד לאט. הפסד שני, מחסורך לעומת זאת, לא מה שחסר לך, אלא הפגיעה בך, מחסיר אותך. כן? מה שמחסיר אותך, מגיע מאוד מהר דווקא. כאיש מגן. איש מגן, אדם שבא לעזור. אמבולנס. משטרה, אמורה להגיע מהר מאוד. זאת אומרת, שתי תוצאות הפוכות. את מה שאתה אמור להשיג, אתה משיג בעתיות רבה. והנזקים, מחסורך, קורים מאוד מהר. כלומר, שלמה מקדם אותנו להבין שהעצלות זה לא רק שאתה לא מתקדם, אלא אתה נפגע. אתה הולך אחורה. עד עכשיו עוד היינו יכולים לחשוב שהעצלות הכוונה, טוב, אז אני לא מתקדם. בסדר. אני נשאר במקום. לא. מחסורך כאיש מגן. אתה החסרונות הולכים ותופסים אותך כמו אדם. כמו אדם שבא כאילו במהירות עצומה כמו איש מגן. כי הנה, לכאורה הצל, אף על פי שאינו עושה רע בקום עשה, המקום להגיד הוא לא עושה שום דבר רע, הוא לא עושה עבירות. הנה הוא מביא את הרעה עליו בשבע אל תעשה שלו. ואת להיות הצל זה לא רק לא להתקדם, זאת נסיגה, מביא את הרעה עליך. הפסיביות היא שחיתות. הפסיביות היא לא רק חוסר התקדמות, הפסיביות היא שחיתות. אם למשל, חס ושלום, אדם הולך בדרך ורואה לידו אדם שהוא נפגע בתאונה, שוכב על הכביש, זועק לעזרה. והוא ממשיך ללכת. הוא לא מרביץ לו לאותו בן אדם שזקוק לעזרה בכביש. הוא לא הורג אותו, הוא לא מוודא הריגה, הוא פשוט ממשיך ללכת. זאת שחיתות. למה שחיתות? מה עשית? לא עשיתי כלום. שוב בן אדם, הוא נפצע, אני לא נגעתי בו, לא פצעתי אותו, לא עשיתי לו שום דבר. אתה מושחת. זה שאתה לא ניגש לעזור, זאת שחיתות. זה ריקבון מוסרי. כלומר, לא רק עשייה היא שחיתות. אי עשייה היא לפעמים לא פחות גדולה, גרועה מזה, יפים ויותר גרועה אפילו. לעמוד מנגד. זה נגד צלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים שבאדם אומר לך לא לעמוד מנגד. אם אתה מתעצל, אתה פוגע, באמת פוגע בנשמה שלך, בזהות האנושית שלך. הקדוש ברוך הוא בנה את העולם כך, שאם אדם לא מזדרז, אז הוא פוגע בזהותו האנושית. כמו שזה ברור לנו ככה בדוגמה הזאת שהבאנו בן אדם לחברו, אותו דבר בעניינים רוחניים. אדם שלא מקיים מצווה, הוא בעצם מתעלם מצלם אלוקים שלו. מהעובדה שהמהות של האדם זה התקדמות רוחנית. כשאדם מתעלם מזהותו האנושית, זה לא עמידה במקום, זאת פגיעה. זה פגיעה אנושה. לכן אומר שלמה, במקור אחר במשלי, גם מתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. זה נקרא מושחת. אתה אח של מושחת, אתה שווה למושחת. מה עשיתי? אתה מתרפא. רפיון במלאכה, זאת שחיתות. אף על פי שאיננו משחית עושה את הרע בידיו, לא תחשוב שהוא רחוק ממנו. אלא אחיו, בן גילו. זאת אומרת שכשאנחנו לא מזדרזים, אנחנו הולכים ופוגעים בצלם אלוקים שבאדם. צלם אלוקים אמור להיות ערני, תוסס, אכפתי, מעורה, קשוב. זה המהות של צלם אלוקים שבאדם. וכשאדם מתעצל, אז אולי הוא נאמן לפן של אפר מן האדמה, אבל הוא פוגע מאוד בפן של ויפח באפם נשמת חיים. ויהיה אדם לנפש חיה. אתה מקשיב לממד של האפר, אתה הורס במו ידיך, הורס. פוגע, משחית, מקלקל את כל המושג שנקרא ויפח באפם נשמת חיים. כן. אותו שווה לו. אותו, ולפי הגמרא בן גילו, הכוונה כאילו נולדתם באותו תאריך. אתם תאומים. בן גילו זה תאום שלך. עכשיו לא מזמן למדו בדף היומי. ביבמות, באיזה שאדם שיש לו קטם לידה. אז הגמרא אומרת שאדם שנולד בדיוק באותו יום, באותו שעה, יש לו אותו קטם לידה. כאילו תאום שלו. ואמר עוד לבאר רעת האצל, עוד קומה. לבאר למה, מה הנושא החמור באצלות. ביור ציורי מה שיקרה ויוולד לעינינו יום יום. רואים ששלמה משקיע בזה במשלי, יש עוד מקור במשלי. על שדה איש הצל עברתי, על כרם אדם חסר לב. הנה אנחנו רואים שמה זה איש הצל? זה אדם. בסדר, יש פה אדמה, אבל אין לב. איפה נשמע, איפה הנשמה שלך? הרסת את הנשמה. הייתי אומר, מה זה הצל? טוב, אז אין לו כרם. אז יש לו שטח אדמה, ולא גדל שם חיטה, ולא גדלו שם ענבים. בסדר, לא נורא. חבל, יש פה שטח אדמה שיכל לגדול פה ענבים. לא גדל. לא נכון, אומר שלמה. זה לא שלא גדלו ענבים. עלה כולו כמשונים. צומח דבר שלילי. אם אתה מתעצל, זה לא שלא צומח דבר חיובי, צומח שלילה. כסוף ענב חרולים, זה צמחים מרים כאלו, גדר אבניו נהרסה, הוא מתקלקל. והחזה, אומר שלמה, ראיתי, אנוכי אשית ליבי, ראיתי לקחתי מוסר. שוב, אותו פסוק שהוא כותב בפרק ו', חוזר לעצמו בפרק אף ד', זאת אומרת, הוא חוזר ושונה בדיוק את אותם מילים. זאת אומרת, זה נושא מאוד צריך לחזור עליו. שוב, אותו ביטוי, מעט שנות, מעט נומות, מעט חיבוק ידם לשכר, ובקי מתהלך ישך, מחסוריך כאיש מגן. מלבד פשוטו, שהוא אמיתי, זאת אומרת שכשאתה לא עובד את עבודת השדה, היא מצמיחה דברים שליליים. אם אתה לא ערני להתקדמות הרוחנית, אתה בעצם משלים עם הבעיות, עם החסרונות. אתה משלים עם האדמה. זה נזק רוחני, אתה בעצם רואה את העולם הרוחני ומפנה לו עורף. דרשו בו חז"ל עוד דרשה, מדרש נאה, וזה לשונם. דרך המדרש הזה הולך הרמח"ל ומתאר עוד יותר את תגובות השרשרת של העצלות. עד אחד הדברים מגיעים, מה זה אומר? היינו רובד ראשון, אתה לא תגיע למצוות עשה. יותר גרוע, אתה מזיק לנשמה שלך. אבל יש פה עכשיו עוד הידרדרות ועוד מאוד קשה. דרשו חז"ל, עלה כולו כמשונים, שמבקש פירוש של פרשה ואינו מוצא. התורה ניתנה לנו כך, בצורה כזאת, שהיא מובנת רק על ידי התגברות על העצלות. ככה היא כתובה. אם אדם בא בעמדה נפשית של עצלות לתורה, הוא לא הבין מה כתוב. הוא לא הבין. התורה ככה היא כתובה. המוח של הקדוש ברוך הוא, צורת החשיבה האלוקית, עובדת בתיאום עם מעמד נפש. מעמד נפש זריז, מבין את צורת החשיבה של התורה, מבין מה כתוב בתורה. מעמד נפש עצל, לא מבין. מבקש פירוש של פרשה ולא מוצא. זאת אומרת, יש פה כרטיס כניסה לסתם להבין מה כתוב בתורה. טוב, ואם אני לא מבין, כסו פניו חרולים, מתוך שלא עמל בהם, אדם לא עמל, הוא טועה, בטוח יטעה. תורה זה דבר כזה שאם לא עמלים בו, לא מבינים אותו. לא מבינים, מבינים הפוך. יושב, מטמא את התורה ומתאר את התמה. ופורץ גדרן של תלמידי חכמים. זאת אומרת, יש התופעה נוראית, שבני האדם לומדים תורה בעצלות. כיוון שלומדים תורה בעצלות, הם מגיעים למסקנות לא נכונות. כי הם לא מבינים מה שכתוב. ולא רק שמגיעים למסקנות לא נכונות, הם לא מבינים למה כולם הגיעו למסקנות אחרות. אז יש להם ביקורת על גדולי ישראל, שהם לא מבינים. הם לא יודעים מה כתוב אחרת, הם לא רואים מה כתוב. והם פורצים בדרך, זה נזק שהולך ומתמשך. והכל בגלל העצלות. כי העצלות גורמת לך שאתה מתרחק מנשמת אלוקים שבך, אתה מתרחק מנשמת התורה. אתה לא מבין מה שכתוב. מה עונשו? אומר שלמה, פורץ גדר ישכנו נחש. למה נחש? כי ראת העצל אינה באה בבת אחת. אתה לא עושה עבירה. יכול להיות שאפילו אתה מקיים מצוות. יכול להיות שאפילו אתה לומד תורה. אבל אתה נוהג בכבדות, בעצלות, בחוסר נמרצות, לא בעמל, הכל בלי להתאמץ. רוצה להקיים מצוות, אני רוצה ללמוד תורה, אבל שלא יהיה טיפת מאמץ. אתה לא שם לב שאתה מדרדר מבחינה רוחנית. מעט מעט, בלי שהוא יודע ומרגיש, הוא נמשך מרעה לרעה. ההרגל לא להתאמץ מבחינה רוחנית יוצר הידרדרות כוללת באישיות. עד שימצא טבוע בתכלית הרע. בתחילה מחסיר התואר שהראו לו, נמשך שלא ילמד תורה כל הצורך. לחסרון הלימוד, תחסר להבנה. אילו לאי הייתה גומרת אותו בזה כבר זה רבה, אבל היא מתרבה והולכת עוד יותר, הוא רוצה ליישב את הפרשה ואת הפרק, ומגלה פנים שלא כהלכה, משחית את האמת. הנה הגענו לשחיתות. יהפכהו, יעבור על התקנות, יפרץ הגדרים, סופו כליה. זה נקרא נחש. ערס של נחס. ערס שלאט לאט נכנס לתוכך ואתה לא שם לב, והוא מתפשט בכל הגוף. כערס המתפשט מעט מעט, אומר שלמה. אין פעולתו ניכרת עד המיטה. זאת אומרת שעצלות הופכת להיות שיטת חיים, צורת חשיבה, ומשפיעה על כל שיקול הדעת. זה ערס. ערס זה משהו שלאט לאט נכנס לקונפפע בכל מקום. כל צורת החשיבה, כל שיקול הדעת, כל ההתבוננות, הכל, הכל, הכל מתעקם. האדם לא שם לב בכלל שהכל אצלו עקום. הוא לא יודע להבחין בין טוב לרע. הוא לא יודע להבחין בין אמת לשקר. הוא לא יכול להתקדם סלט ישרים. אין עם מי לדבר. למה? הוא מעוות הכל. העצלות גורמת לכך שהאדם מעקם במו ידיו את כל התורה כולה. אז זה נראה שהוא רק פסיבי. הוא רק עצל. נכון. אבל בגלל הפסיביות הזאת, הוא מעקם הכל אליו. כשהוא לא רוצה לעמול, והוא עומד מול התורה, אז הוא מעקם, מזיז את התורה בהתאם אליו. כדי שהוא לא יצטרך להתאמץ, חס ושלום. כן.
עצלות זה הדבר היחיד שגורם לקום בתורה, או שיש
שם? עכשיו אנחנו נמצאים בזה. יכול להיות שיש שם? אבל זה דבר הראשון אנחנו רואים. שרוב העיקומים של התורה, מה שגורם גם עיקומים של האישיות בסוף, זה בגלל עצלות. הוא יגיד בהמשך כמה טעויות בהלכה. אנשים טועים טעויות בהלכה בסברות. אומרים סברות. יש לו סברה. הכל עקום. למה הסברה עקומה? כי מתחילה מעצלות. האדם בעצם הוא חיפש משהו. הוא לא שם לב, באותה תמודה הוא חיפש משהו מסוים. כיוון שהוא עצל, אז הוא חיפש משהו מסוים שמתאים לו, מינימום תרחה, ואותו הוא מחפש. אז עיניו צדות אחרי זה, והוא ימצא. הוא לא יודע, הוא לא יקרא נכון. אולי האותיות יקפצו לו. הוא יפרש לו, הוא יקרא את המשפט לא נכון. הוא ימצא סברה וירקיש אותה למקום שלא נכונה וכן הלאה. הוא אומר, אני לא מבין מה אתה רוצה, אני, זה כתוב. זאת אומרת שאי אפשר להתקדם, כי אם נחזור לספר, העצלות גורמת לחוסר יושר. זה מסלת ישרים. העצלות בעצם היא חוסר ישרות. כי העצל, בגלל שהוא לא מתאמץ ולא עמל, הוא יוצר מערכת אדירה של ויתורים, מערכת אדירה של שיקול דעת, לא ישר. לא ישר. הוא אומר, משחית את האמת. אי אפשר להתקלם, סלט ישרים. איבדת את הישרות. אז עצלות זה לא רק, טוב, אני לא מקיים מצוות. זה לא רק שאתה לא מקיים מצוות. אתה לא ישר. איך תלך קדימה? אנחנו רואים, אומר הרמח"ל, כמה וכמה פעמים. ליבו של אדם יודע חובתו, הוא למד תורה. ינתמת אצלו מה שיראוי להצלת נפשו, מה שחובה למצד בורו. מי הניחהו? אדם למד תורה, למד מוסר, למד הלכה. למה הוא עוזב? לא מחסרון הכרת החובה, ולא לשום טעם אחר. אלא מפני כבודות ההצלה שמתגברת עליו. והרי הוא אומר, אוכל קימה או ישן קימה, כלומר, קודם כל, אני צריך שיהיה לי, שלא יזעזע לי את שגרת החיים שלי, שלא יטלטל אותי, שזה יתאים למציאות שבה אני נמצא. אני לא מוכן לצאת נגד הטבע. אז אדם לא מוכן לשנות את הטבע שלו, קשה עליי לצאת מביתי, לצאת מההרגלים, לצאת ממה שהיה עד עכשיו, פשט את קוטונתי חל בשינה, ואז ממילא זה מתחיל להפוך להיות לסברות. כן, הקושי להשתנות מוליד עולם שלם של טיעונים. חמה עזה בעולם, קרה רבה, גשמים, אמתלות וטוענות שפי האצלים עליהם. זאת אומרת, נוצרת תרבות, שיח, שפה, עולם שלם. של סברות, עם אפילו עם אידיאולוגיות שלמות, עם טענות מוכחות. והכל הכל עקום, כי זה בא מהעצמות בעצם. שאדם לא רוצה לשנות את החיים. זה קשה לשנות. בין כך ובין כך, התורה מונחת, העבודה מבוטלת. האדם עוזב את בוראו. כמו שאמר שלמה, בעצלתיים ימח המקרה. יכול להיות שיש איזה טפטוק קטן בתקרה, אבל בגלל שיש עצלות, בסוף הטפטוף הזה הורס את כל התקרה כולה. בשפלות ידיים ידלוף הבית. אז בסוף רצית שיהיה לך בית, מה זה בית? היציבות הזאת שאתה לא רצית לצאת ממנה, היא מתפרקת לך. זאת אומרת שכשאדם עצל, הוא כל כך מתעקם, עד שבסוף מה שיש לו הולך לאיבוד גם. גם הבית שלך, גם הדברים שהיו לך, הדברים הטובים, גם הם מתקלקלים לאט לאט. מתפרקים. אם תשאל את העצל, יבוא לך במאמרים. זה כל כך עקום. מאמרי חכמים, מקראות מהכתובים, טענות מהשכל. זה הכל מגויס. כולם יראו לפי דעתו המשובשת. להקל להניחו ממנוחת הצלתו, ואינו רואה שאין הטוענות והטענים נולדים מפני שיקול דעתו, זהו, כבר אין לו דעת, אין לו יושר, אין לו שכל בכלל. זה מקור עצלותו. זאת אומרת שהעצל איבד את שכלו, איבד את הבית. הבית שלך זה השכל שלך. איבדת, זהו, אדם עצל, אין לו שכל. נגמר לו השכל לגמרי. ביותה גוברת, מתה דעתו ושכלו לטענות. ולכן הוא לא שומע לכל חכמים, הוא לא שומע אנשי הדעה הנכונה, אין לו שכל יותר. כמו ששלמה אומר, חכם עצל בעיניו משיבה שיבה איתה. כי ההצלות אינה מנחת לו שיהיה אפילו חש לדברי המוכיחים, יחשוב את כולם לטועים ושוטים, והוא לבדו חכם. כן.
איך אני יכול לדעת? אם יכול להיות שיש לנו תמיד חכם גדול, למשל, שהוא מורה דברים מרבים, ויכול להיות שהוא הכל ממאמרי חזק, כמו שאומרים פה בהשכל.
אז תראה, הם מוזריז. צריך לראות אם מוזריז. האם הוא זריז בקיום מצוות? האם הוא זריז לדברים שבקדושה? האם הוא עמל בתורה? תראה, האם הוא עמל, האם הוא עובד קשה, האם הוא תורש, הוא מתאמץ, מוותר על נוחיות. תראה את כמה הוא זריז, כמה הוא נחוש. כמה הוא נלחם נגד הטבע. כמה הוא במאבק, זה סימן שהסברות שלו יהיו טובות. אם הסברות שלו באות, אם אתה רואה שאדם הוא... הוא כזה, זאת אומרת שהוא כל הזמן בעמל תורה, אז עליו תשמע ממנו תורה. תורה שהוא עמל בתורה, שהוא מתאמץ, שהוא מזדרה, תורה שהוא כל הזמן בנחישות מאוד גדולה מול עצמו, קודם כל מול עצמו. ועם ישראל בסוף יודע להרגיש, יודע בחושים שלו להרגיש איפה נמצאו צברות אמת. אני צריך להיודע איפה הסברות האמת נמצאות. לכן הוא מסכם, כלל גדול מנוסה ללכת הפרישות, כל כולה צריכה בדיקה, צריך לבדוק את הכולות. מאיפה, מה מקורן? יכול להיות שהיא יכולה להיות ישרה, הנה. יש כולה ישרה. צריך לבדוק את הישרות. קרוב הדבר, צריך לבדוק טוב, שיכול להיות שהיא לא באה מהישר, היא באה מהמרמה. זאת אומרת, הצלות זה שקר. הצלות יוצרת מרמה. לכן צריך לבדוק אחריה בחקירות ודרישות. זה ממש לקוח כמו במסכת סנהדרין, שחוקרים עד, מחדים שהוא שקרן. זה עניין נפשות. חקירות ובדיקות. דרישות. אז עושים חקירת שתיבר. למה? חשד שקר. העצלנות, שקר. אז ריזות אינת. אם קלצת, ודאי טובה, יכול להיות שיש קולות טובות וישרות. לא כל קולה היא שלילית. אנחנו בעצם הגענו, התחלנו בזה, שחייבים להיות זריזים בשביל לקיים מצוות אחרת, הולכים נגד הטבע, אבל בשביל להילחם בעצלות, שזה פה סלע שאוסר אותנו במצוות, הרחיב הרמח"ל את היריעה, ובעצם הביא לנו שלהילחם בעצלות זה לא רק הנושא של המצוות, זה לא רק בשביל המצוות. בעצם אי אפשר להתקדם במצלת ישרים, לא רק כאילו תקיים מצוות, כי אתה לא ישר. אתה כבר לא חושב, כבר אין לך שכל, כבר אתה שקרן. אז אין לי מי לדבר. לכן זה סלע שאם לא מנפצים אותו, אי אפשר להתקדם קדימה. אין מסילת ישרים. כללו של דבר, חיזוק גדול צריך האדם להתחזק ולהידבר בזריזות לעשות המצוות. בשליחור מעליו כובד העצלה מעכבת על ידו. זאת אומרת, מצוות זה בעצם מאבק תמידי בעצלות. זה המהות של המצוות. מה זה לקיים מצוות? להילחם בעצלות. ולכן, אנחנו רואים שהמלאכים, המלאכים הם עובדי השם האידיאליים, הם משרתיו. אנחנו רואים איך הם עובדים את הקדוש ברוך הוא. הם, יש להם כנפיים. כן, הפטרה שנקרא בשבת. שרפים עומדים עם העלו, שש כנפיים לאחד. המלאכים יש להם כנפיים. מה זה כנף, כנפיים? הם מהירי תנועה, והיה אופל לאחד מן השרפים. גיבורי כוח, עושה דברו, חיות רצו ושוב. זאת אומרת, שאיך עובדים את הקדוש ברוך הוא? במעוף, בזריזות. ככה המלאכים. המלאכים נקראים אופנים. מה זה אופן? זה תנועה, גלגלים. ככה הם עובדים, ככה עובדים, ככה משרתים את השם. זאת אומרת שאם אתה רוצה להיכנס לממלכה הזאת של עבודת השם, של משרתיו, ככה, ככה זה השיטה, ככה עובדים. עובדים את הקדוש ברוך הוא. בריצה. נכון שאדם הוא אדם ולא מלאך, ואי אפשר שיגיע לגבורת המלאך. אבל אנחנו מביאים את המלאכים. כל יום בתפילה, בתפילת שחרית מתחילים ברכות קריאת שמע, מדברים על המלאכים. גם מי שהוא לא מקובל אלוקי ולא מבין בעולמות של מלאכים, אבל הוא כל יהודי קם בבוקר ואומר, כולם אוהבים, ברורים, גיבורים, כולם עושים בעמי רצון כולם, האופנים וחיות הקודש, ברעש גדול, מצאים כל יום מחדש. בתפילת עמידה עוצרים, כולם עוצרים, נעמדים, רואים קדושה. מה זה קדושה? מסתכלים על המלאכים, כשם שמקדישים אותו בשמי מרון. ושוב פעם, אומרים ככה, הם אומרים ככה, רעש גדול, אנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו אומרים, רק דבר אחד יהיה ברור לנו. יש שם התרחשות מאוד אינטנסיבית. יש שם משהו שקורה, משהו מאוד לא רדום. משם אנחנו רוצים לקחת, כן, כל הציבור מתכנס סביב פסוקים של מלאכים. למה? כי זה מופת בשבילנו. ככה, ככה אנחנו רוצים. זאת הדרך. ודוד המלך, כן, שהוא, כמו שדיברנו, הוא גיבור הספר, כמו שבסוף מידת הזהירות ראינו את דוד, הדברה בדותיך נגד מלאכים, גם פה הוא מופיע, הוא יופיע עוד בהמשך, בזריזות, המשבח על חלקו, חשתי ולא התמעמתי. זאת אומרת, מה זה זריזות? זה גם מלחמה, מלחמת העצלות, לשמור מצוותיך. זאת אומרת שזה מקדים למצוות. הוא לא אומר, את מצוותיך קיימתי ב... זאת אומרת, לפני המצוות, מקדימים למצוות, קודם כל חשתי, אני זריז, נלחם בעצלות, ואז אני מגיע למצוות. יש מבוא למצוות. כן, זה זריזות ומלחמת עולם בעצלות. רק מתוך כך אפשר להגיע אליה. אין הזריזות. טוב, שבת שלום, בהצלחה לכולם, שבת טובות.